כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום שלישי כ"ז בתשרי תשע"ה, מסכת יבמות דף י"ז. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זהו הרדיו המביא עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמיה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, זך בתשרי תשע"ה. אנחנו ניגשים ללמוד היום הזה בסייעת הדשמיה את דף טוב, דף י"ז ממסכת יבמות, הדף שחותם את הפרק הראשון ממסכת יבמות, פרק ששמו 15 נשים, ודף שפותח את הפרק השני של מסכת יבמות, פרק ששמו כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו. ניסה את תפילת בית המדרש ונצא לדרך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ואביתה נפלאות מתורתך. והתז כותב שיש לומר נוסח אחר, נאמר גם אותו. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ואלוהי אבותי, שתאיר עיניי במאור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור והיתר, הן בדיני ממונות, הן בהוראה, הן בלימוד. גל עיניי ואביתה נפלאות מתורתך, ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת, ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. את תלמוד התורה שהוא כנגד כולם, תלמוד תורתנו שהוא מגנה ומצלה, הננו לומדים לקיים מצוות בוראי יתברך, ואני מזכה מלימוד זה לימי מורתי, הריני כפרת משכבה, מרת יפה שנדלפגי בת מר שרגה עליה השלום, שנשמתה תעצר רורה בצרוע החיים ולאחיותה, בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים, אמן. נפתח כהרגלנו בסייעת הדשמיה עם הפרק הראשון, פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ומיד אחרי כן נשיב על השאלות ששאלנו לשינון, סיכום וחזרה. אנחנו מסכמים את דף ט"ז ממסכת יבמות. שנינו בברייתא שבימי רב דוסא בן ארקינס הותרה הצהרת הבת לאחים כדברי בית שמאי. מסיקה הגמרא מכך שעשו בית שמאי כדבריהם, הווה אומר שלמרות שנפסקה הלכה על פי בת קול שיצא מהשמיים כדברי בית הלל, המשיכו בית שמאי לעשות כדברי עצמם. גופה אמרה הגמרא לגוף הדברים, למדנו שבימי רב דוסא בן ארקינס התירו בשמו את צהרת הבת, והיה הדבר קשה לחכמים לשואלו על הדבר, מפני שהיה חכם גדול, והפסיקו עיניו מלראות ונמנע מלבוא לבית המדרש. הלך אליו רבי יהושע, ואחריו רבי אליעזר בן עזריה, ואחריו רבי עקיבא. וכשנכנסו אצלו, הושיב רבי דוסא את רבי יהושע על מיטה של זהב, וביקש רבי יהושע ממנו שיושיב גם את רבי אליעזר בן עזריה. קרא רבי דוסא עליו את המקרא, נא ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרום מבקש לחם. הפירוש של הדברים, נא ראיתי בימי עזריה אביו של רבי אליעזר, וגם זקנתי בימי אלעזר בנו, ולא ראיתי צדיק נעזב, שכן היו הם עשירים גדולים. התחילו מסבבים אותו את רבי דוסא בעקיפין בהלכות, עד שהגיעו לצרת הבת ושאלו אותו מה דינה. אמר להם, זוהי מחלוקת בית שמאי ובית הלל, וההלכה כבית הלל. אמרו לו, ולא משמך אמרו הלכה כבית שמאי. אמר להם, לא משמי שמעתם כך, אלא בשם אחי הקטן שיונתן שמו, והוא בחור שטן, חריף ועומד על דעתו, ומתלמידי בית שמאי הוא. והיזהרו ממנו שלא יקפח אתכם בהלכות, שכן בידו 300 הלכות על צרת הבת שהיא מותרת. אבל מוסיף רב דוסא בן ארקינס ואומר, מעיד אני עלי שמיים וארץ, שכבר ישב על מדוכה זו חגי הנביא ואמר שלושה דברים. א', שצרת הבת אסורה, כדברי בית הלל. ב', עמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית, שכן פירות השנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית של שמיטה חייבים במעשר שני. פירות השנה השלישית והשישית חייבים במעשר עני. שנת השמיטה פטורה לגמרי. עמון ומואב חייבים במעשרות מדרבנן ואף בשנת השמיטה, שכן הם מחוץ לארץ ולא נוהגת בהם שמיטה. ונחלקו חכמים, האם מעשרים בשמיטה, שם בעמון ומואב, מעשר עני או מעשר שני? העיד חגי הנביא שמעשרים מעשר עני, וטעם הדבר הוא, משום שהרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשוה עולי בבל. ובכללן גם עמון ומואב, על כן לא התקדשו בקדושת הארץ בזמן הזה. ובכוונה תחילה הניחו עולי בבל ולא קידשום, וזאת כדי שיזרו בהם בשביעית בתור חוץ לארץ, והתפרנסו עניים ממתנותיהם, שכן בארץ ישראל לא נוהגים מתנות עניים בשנה הזו שנת השמיטה, ועל כן תקנו בהם מעשר עני ולא מעשר שני. הדבר השלישי שהעיד רבי דוסה מפי חגי הנביא, שמקבלים גאירים מן הקרדויים ולא חוששים שמה נולדו מנוכרי שבא על בת ישראל, שלדעת כמה מהחכמים, הוולד ממזר ואסור לבוא בקהל. וכאשר יצאו חכמים מלפני רב דוסה, יצאו בשלושה פתחים, ופגע יונתן ברבי עקיבא והקשה לו והשיבו. אמר לו, אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? אשריך שזכית לשם כזה, אבל עדיין לא הגעת למדרגת רועי בקר. השיבו רבי עקיבא, אפילו לרועי צון לא הגעתי. שאלה הגמרא מעידותו של רב דוסה על הברייתא ששנה רמי בר יחזקאל שהוא אמר, אין מקבלים גיירים מן הקרדויים. מתרץ רבשי, על הקרטועים שנה רמי בר חמה כן ולא על הקרדויים. יש יקדי אמרי ששונים את השמועה הזו באופן אחר, תני רבה בר יחזקאל, אין מקבלים גיירים מן הקרטועים, ושאלה הגמרא מה אליו, האם קרדויים זה לא קרטועים, וקשה מעידותו של רבי דוסה. תרץ רבשי שזה לא כך, אלא קרטועים וקרדויים הם שני אומות שונות. רב יוחנן וסביה אמרו, אין מקבלים גיירים מן התרמודים. שאלה הגמרא, הרי רבי יוחנן סובר שהלכה כסתם משנה, ושנינו בסתם משנה, דהיינו משנה שלא מופיע שם שם של תנה, שנינו במשנה במסכת נידה, כל הכתמים הבאים מרקם, ממקום ששמו רקם תיאורים, ואין לחשוש עליהם שם המידם נידהו, אלא תולים את הכתמים בנוכרים הגרים שם, ובנוכרים, בנוכריות יותר נכון, אין בהם תומת נידה. רבי יהודה מתמם מפני שבני רקם הם גיירים, וכתמיהם תמיהים, אלא שנראים כנוכרים מפני שהם טועים ומומרים. אבל כתמים הבאים משאר המקומות של עובדי כוכבים, לדברי הכל הם טהורים, משמע שאפילו מתרמוד. ואמר רבי יוחנן, מכאן ראיה שמקבלים גיירים מתרמוד, ואין להסתפק בהם, הם שמיים עם ישראלים ממזרים. אם כן, זה סותר לדבריו כאן, שלא מקבלים גיירים מהם. מתרץ את הגמרא זו מחלוקת המוראים בשיטתו של רבי יוחנן. הסובר בשיטתו שהלכה כסתם משנה, חולק על הממרה המופת בשמו, שאין מקבלים גיירים מתרמוד. ונחלקו רבי יוחנן וסביה בתם, מדוע אין מקבלים גיירים מתרמוד. אחד אמר, מפני ש... עבדי שלמה שמחמת אושרם נשאו להם מבנות ישראל לנשים, ואחד אמר משום בנות ירושלים שנחלקו רב יוסף ורבנן בשם רבא בר בר חנה. אחד אמר שהיו בין כובשי ירושלים 12,000 אנשים ו-6,000 מושכי קשת, ואחד אמר 6,000 אנשים ו-6,000 מושכי קשת. ובשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, הכל נפנו לבזוז כסף וזהב, והם נפנו על בנות ירושלים. כמו שנאמר במגילת איכה, נשים בציון עינו בתולות בערי יהודה, הבנים שילדו להם התיישבו בתרמוד. אם כן, סוברים רבי יוחנן וסביה, שעבד ואקום, הבעל בת ישראל, הוולד ממזר, לפיכך הם מקבלים מהם גרים כשם הישראלים הם, והם ממזרים האסורים לבוא בקהל. ועוד הוסיף רב שמואל בר נחמני בשמו של רבי יונתן, הפסוק נער הייתי גם זקנתי, נאמר על ידי המלאך, שר העולם. ואמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, הפסוק במגילת איכה, ידו פרס על צר על כל מחמדיה, נאמר על עמון ומואב, שבשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, הכל נפנו על כסף וזהב, והם נפנו על ספרי התורה ואמרו, ספר תורה זה שנאמר בו לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, יישרף באש. ואמר רב, שהפסוק במגילת איכה ציווה השם ליעקב סביביו צריו, נאמר על אומניה ליוונים המצעירים לבני ישראל העניים, היושבים בפום נערה. זהו מוריי ורבותיי הסיכום שלנו על דף ט' זין אשר למדנו אתמול, כעת נשיב על 10 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שיעור שהיה הן על דף ט' וו, והן על דף ט' זין. שאלה הראשונה ששאלנו, מדוע אין מוכח משמי הזקן שפיחת את תקרתו לקטן, שעשו בית שמי כדבריהם, כדברי עצמם, וטענו שגם קטן חייב בסוכה? התשובה היא, כי מי שרואה זאת יסבור שהוא עשה זאת לא לשם סוכה, אלא שיכנס אוויר לסוכתו. שאלה שנייה, מתי הוא זמן מעשר של אתרוג? התשובה זו מחלוקת, לבית שמי באלף בשבט ולבית הלל בטו בשבט. שאלה שלישית, מהי שוקת יאו? ובמנך לקו בבית שמי ובית הלל, התשובה זו היא אבן חלולה ומעלה הצינור מים המטפטף ובצידה מקווה, המתערבבים מימה ומי השוקת בגודל שפורפרת הנוד. לדעת בית הלל ניתן להטביל בשוקת, ולדעת בית שמי צריך שתפחת האבן ברובה. שאלה רביעית, כיצד זיתים לחין שבתוך החבית קיבלו תומה ומדוע דווקא לחין? התשובה, עם הארץ נגע בחבית וכלי חרס תמאים מגבן, מהצד החיצוני שלהם תומה דרבנן, ודווקא לחים צריכים להיות הזיתים, שעל ידי כך יש להם הכשר תומה. שאלה חמישית, נקב עשוי בתחתית החבית לאיזה דין הוא מועיל? התשובה, ברגע שיש נקב ניכר שהבעל הבית לא רוצה במים שבתוך החבית, ולכן המים לא מכשירים את הזיתים לקבל טומאה, מכיוון שזה מים שלא נוחים לו, לא לדעתו. השאלה השישית, מהם ג' סוגי מוהל היוצא מן הזיתים ומה דיניהם? אומר התוספות שהזכרנו אותו, מוהל היוצא על ידי מסיקה לא מכשיר לקבל טומאה. מוהל שיוצא על ידי שמתחממים הזיתים, זו מחלוקת רבי שמעון ורבי יעקב. מוהל שיוצא מן הזיתים על ידי עיכול בית הבד, לכולי עלמא הוא מכשיר לקבל טומאה. שאלה שביעית, מדוע יצאו חכמים מביתו של רבי דוסה בן ארקינס בג' פתחים? התשובה, כדי שלא יקפכם בהלכות ויצטרכו לקבוע הלכה כבית שמאי, לפי התירוץ השני בתוספות, כדי שימצאו אותו, יפגשו אותו, את רבי יונתן בן ארקינס, וישמעו מה ראיותיו לכך שההלכה כבית שמאי. השאלה השמינית, מדוע לדעת הנה כמה כתמים הבאים מרקם תיאורים? התשובה, מפני שהם גויים שמתגוררים שם ואין דם גויים מטמא. השאלה התשיעית, גוי שקידש אישה ישראלית, מה דינה? התשובה, במקום שקבועים עשרת השבטים, מקודשת מספק משום שקבוע כמחצה על מחצה דמי. סתם מקומות בעולם, אמרינן, כל דפריש מרובה פריש ואינה מקודשת, אפילו מספק. והשאלה האחרונה, מדוע חששו רבנן בתרמודאי לממזרות יותר מבשאר גויים? והתשובה, או משום שגרו שם עבדי שלמה, שנשאו בנות ישראל, והוא סובר שעבד הבעל ישראלית הוולד ממזר, או משום בנות ירושלים שנישאו להם בחורבן הבית. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול, וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי, זך בתשרי תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דף י"ז ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ט"ז עמוד ב', ארבע שורות לפני סיום הדף, מן המילים אמר רב יהודה אמר רב אסי, עובד כוכבים שקידש בזמן הזה, חוששין לקידושין. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. חוזרת הגמרא לדון בחשש שישנו בעובדי כוכבים בזמן הזה, שמה הם ישראלים. אמר רב יהודה אמר רב אסי, עובד כוכבים שקידש ישראלית בזמן הזה, חוששים לקידושין אילו. ואף שאין קידושים לגוי כלל, מכל מקום חוששים שם האביב מעשרת השבטים הוא, ואימו נוכרית, ולשיטתו, ישראל הבעל הנוכרית, הולד הנולד לו ממנה, הרי הוא ישראל ממזר. כך רש"י בדיבור המתחיל מעשרת. שואל תוספות בדיבור המתחיל, עובד כוכבים, יש הרי כמה משניות שמפורש בהם שהולד מתייחס אחרי האם הנוכרית. אז למה קבעו שהוא ממזר? מתרצים התוספות שמשניות אילו סוברות שאקום ועבד הבעל בת ישראל הבלת כשר, והוא הדין בישראל הבעל הנוכרית שהבלת כשר. רב אסי סובר כרבי עקיבא שבשניהם הבלד ממזר. אם אכן ישראל ממזר, הוא תופסים קידושיו בבת ישראל, והרי היא צריכה ממנו גט. שואלת הגמרא, והרי הלכה בידינו שהולכים אחרי הרוב, וכל דבר שאנו מסופקים בו, האם פרש מהרוב או מהמיעוט, יש לנו לתלות ולומר כל די פריש מרובה פריש. כל שפרש הוא פרש מהרוב, והרי רוב בני העולם נוחרים הם. ואם כן יש להכריע בכל אדם שבא לפנינו ואינו מוחזק לנו כישראל, שהוא הגיע מרוב הנוחרים ולא ממיעוט הישראל. מתרצת הגמרא, אין הולכים אחר הרוב, אלא בדבר שפרש ממקומו ואנו מסופקים בו מאיכן פרש. שיש לתלות בו שפרש מהרוב ולא מהמיעוט. אבל דבר הקבוע במקומו ושורש הספק אינו על מקום פרישתו אלא עליו עצמו, מהו, אין הולכים בו אחר הרוב, שכן הלכה בידינו כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, וכספק שקול הוא שיש להחמיר בו, שכן ספק מדאורייתא הולכים לחומרה, ואף בספק זה של מי שבא לפנינו האם הוא מרוב נוכרים או ממיעוט ישראל, מדובר שהוא בדוכתא דקבי, במקומם הקבוע של בני עשרת השבטים, שהגמרא תפרט בהמשך. ואין הולכים בו אחר הרוב, מאחר שהספק נולד במקום קביעותו של המיעוט. כך מפרש רש"י בדיבור המתחיל בדוכתא. מקשים התוספות, בדיבור המתחיל בדוכתא דקבי, הרי אף במקומם הקבוע של עשרת השבטים, אם הלך המקדש אצל האישה וקידשה, שוב אין זה בגדר קבוע, אלא יש לומר בו את הכלל כל דפריש מרובה פריש. לכן באמת מפרשים התוספות שבמקומות האלו רוב בני אדם הם מעשרת השבטים. ואילו הערוך לנר מיישב את שיטת רש"י ואומר, שלזה כוונת הגמרא באומרה בדוכתא דקבי, שקידש האקום את הבת ישראל במקומו הקבוע שבה היא אצלו. ועוד כתבו אחרוני בביור שיטת רש"י, שדווקא אם יש לחלק כמו החילוק שאמרנו, משום שיודעים אנו מי הפסולים ומי הם הקשרים, אלא שהספק הוא מי מהם בא עליה. ועל כן כשפרש האיש ממקומו, יש לומר בו שפרש מרוב הקשרים. אבל אצלנו בסוגיה אנחנו יודעים מי הוא המקדש, ואנחנו לא מסופקים אלא האם הוא ישראל או אקום, נמצא שלא נולד בו הספק רק בשעה שפירש ממקומו, אלא גם במקומו הקבוע כבר היה מסופק עליו מהו. מבררת הגמרא, מהו מקומם הקבוע של בני עשרת השבטים? אמר רבי אבא בר כהנא מה שנאמר בהגליית עשרת השבטים בספר מלכים ב' פרק ח' פסוק י' א', ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינחם בחלך ובחבור נער גוזן וערי מדי. חלך זה חלזון, וחבור זה חדייו. נער גוזן זו גנזק, וערי מדי זו חמדן וחברותיה, הערים שסביבותיה. ואמרי לה, יש אומרים, ערי מדי זו ניהר, וחברותיה והערים שסביבותיה. שואלת הגמרא, חברותיה דמן, מי הן חברותיה של ניהר? אמר שמואל, הערים קרח מושקי, חידקי ודומקי. אלה הם חברותיה של ניהר, הערים שסביבותיה. ואמר רבי יוחנן, וכולן לפסול. כל בני המקומות הללו, בחשש ישראל ממזרים הם, לפי שנטמעו שם בני עשרת השבטים בין העובדות כוכבים, ונשאו אותן לנשים. ולעולם, בניהם שנולדו מאותן נוכריות, היו ישראל כשירים. ולא כמבואר לאל שישראל הבעל נוכרית, אבלד ממזר. אלא שסיבת ממזרותם בזמן הזה היא, משום שלא נזרו בנים אלו בייסורי עריות, ונשאו את קרובותיהן. ומשום כך רוב בניהם ממזרים הם. כך רש"י מפרש בדיבור המתחיל, וכולן לפסול, והוא הוכרח לפרש, כך מסביר הערוך לנר, משום שלשיטתו לאל בנפתת זין עמוד ב', הספק אם ישראל הן או נוכרים הן, זה ספק שקול, שהרי אם לא כן, יש כאן ספק ספיקה לאתר, שמא אינו מישראל אלא מנוכרים, ואם תמצא לומר ישראל הוא שמא אינו ממזר. לכן כותב רש"י שהישראלים שם רובם ממזרים, ואם כן אין כאן אלא ספק אחד, שמא ישראל הם, שמא נוכרים הם. חוזרת הגמרא לדברי רב יהודה לאל בדף ט"ז עמוד ב', לאחר שהביא רב יהודה את ממרת רווסי שעובד כוכבים שקידש בת ישראל בזמן הזה חוששים לקידושיו, המשיך רב יהודה ואמר, לאחר פטירתו של רווסי, באתי לפני שמואל, וכי אמרית יקמד שמואל כשאמרתי לפני שמואל את דברי רווסי אילו, שעובד כוכבים שקידש בת ישראל בזמן הזה חוששים לקידושיו, אמר לי שמואל, ולא נאמר בספר דברים פרק ז' פסוק ג', ולא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבנך, כי יסיר את בנך מאחריי ועבדו אלוהים אחרים. שמענו מזה, שבנך, כלומר בן ביתך, בא מן ביתך הישראלית, הוא קרוי בנך. ועליו נאמר שיסיר אביו הנוכרי אותו מאחרי השם. נחזור עוד פעם על הציור. לישראל יש בת, ונתן הישראל את ביתו לגוי, ועבר בזה על איסור של ביתך לא תיתן לבנו. ילדה הבת הישראלי לגוי בן. על הגוי הזה כתוב בהמשך הפסוק, כי יסיר את בנך מאחריי. והיינו שאתם שביתך לא תיתן לבנו, זה משום שחתנך הגוי יסיר את בן ביתך מאחרי השם. ומכך שהכתוב קורא לבן ביתך בנך, משמע שהנכד הזה מתייחס אליך, והיינו שהוא ישראלי כיוון שנולד מן ביתך הישראלית. ואולם, ממשיכה הגמרא ואומרת, ממשיך שמואל ואומר, אין בן בנך בא מן העובדת כוכבים קרוי בנך, אלא בנה. ומה הציור? היה לה ישראל בן, ולקחה ישראל לבנו אישה גויה, ועבר בזה על האיסור וביתו לא תיקח לבנך, וילדה לו הגויה בן. על הבן הזה לא כתוב בהמשך הפסוק, כי תסיר את בנך מאחריי. דהיינו שקלתך גויה תסיר את בן בנך מאחרי השם. משמע, שהנכד הזה אינו קרוי בנך אלא בנה, והיינו שהוא גוי כיוון שהוא נולד מן הגויה. כי כאמור לא נאמר על בת הנוכרי שתנסה לבנך שהיא תסיר את בנך, כלומר את בן בנך שיוולד ממנה מאחרי השם, כדרך שנאמר בביתך שתנסה לגוי שיסיר הנוכרי את בנך, כלומר בן ביתך שיוולד ממנו. והיינו משום שאף אם תילד לו בן ותסירנו מאחרי השם, אין בן בנך זה קרוי בנך, לפי שהוא מתייחס אחר אמו הנוכרית, ולא אחר בנך הישראלי. הרי לנו, כי לעולם נקבעת יהדותו של הולד אחר אמו ולא אחר אביו. ואם כן, אין לחשוש לקידושי עובד כוכבים בזמן הזה, שהרי אפילו אם אביו מבני עשרת השבטים, מכל מקום אחר שאמו נוכרית, הרי הוא כנוכרי לכל דבר. מקשה הגמרא על דברי שמואל הללו, איך לא חשש שמואל הקידושין הללו, ולא אף אם אין לחשוש לכך שאביו מישראל, מכל מקום האיקה, הרי יש בנות עשרת השבטים שנישאו לעובדי כוכבים, שבניהם ישראלים. ואמר אבינה, מכך שהזעירה התורה, ביתך לא תיתן לבנו כי יסיר את בנך מאחריי, שמע מינה מוכח מכך, שבן ביתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך? שהרי התורה קוראת לבן ביתך זה בנך, ככתוב יסיר את בנך מאחריי, כלומר את בנו שהוא בן ביתך. הרי לנו כי הבן הזה מתייחס אחר אמו הישראלית ולא אחר אביו הנוכרי, ואם כן יש לחשוש לקידושי עובד כוכבים שם אמו מבנות עשרת השבטים וישראל ממזרו. מתרצת הגמרא, גמירי דבנת הדאות דרה הצטרו יי הצטרו, קבלה בידינו שאותן בנות עשרת השבטים שגלו בגלות אשור נבקע הרחם שלהם מלקלוט זרע ונעשו עקרות, על כן אין לחשוש לכך שבני מקומות אלו הם צאצאיהן של אותם נשים. והמאירי אומר שזה קרה להם מחמת עינוי הדרך. עוד פירוש, הצטרו יהיה הכוונה ניבול, שהחליאו את עצמם עד שהתנבלו כדי שלא יהיה שום אדם קופץ עליהם. פירוש שלישי, שאומר המאירי, שהם שתו כוס של עיקרין כדי שלא תתאברנה מעובדי כוכבים והפכו עצמן לעקרות. מביאה הגמרא את דברי שמואל בלשון אחרת, היא כדי אמרי, יש שאומרים את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רב יהודה כי אמריתי, כשאמרתי את דברי רב אסי, שכאמור חושש לקידושי עובד כוכבים בזמן הזה, אמרתי את הדברים הללו כמי די שמואל לפני שמואל. אמר לי, לא זזו משם בית דין שבאותו הדור, עד שהסאום לבני עשרת השבטים כעובדי כוכבים גמורים והפקיעו את קידושיהם. שכן נאמר בהם בספר הושע פרק אי פסוק ג', בהשם בגדו כי בנים זרים ילדו. לפיכך, אף אם מבני עשרת השבטים הוא, קידושיו כקידושי עובד כוכבים, ואין חוששים להם. ודווקא, אומר הריטב"א, את בני עשרת השבטים שנטמעו עשו כעובדי כוכבים, אבל ישראל משומד, דינו כישראל וקידושיו קידושין, כמו שהגמרא תוכיח לקמן בדף ממזע אין עמוד ב'. ואפילו גר שחזר לסורו, דיינו לגויותו, דינו כישראל. מביאה הגמרא עוד מדברי רב יהודה בעניין בני תרמוד. יתיב רב יוסף, ישב רב יוסף אחורי דרב כהנה, מאחורי רב כהנה. ויתיב רב כהנה קמי דרב יהודה, ורב כהנה עצמו ישב לפני רב יהודה. ויתיב וישב רב יהודה וכאמר, עתידים ישראל דאבדי יום התווה כי חרבה תרמוד. עתידים ישראל לעשות יום טוב כשתחרב תרמוד, משום שאנשיה ממזרים הם. והרי הם מתערבים בתוך הקהל וגורמים להרבות פסולים מישראל. שואלת הגמרא ואחריו, הרי תרמוד כבר נחרבה. מתרצת הגמרא, היא תמוד הווי, מה שנחרבה זה עיר בשם תמוד, אבל תרמוד עדיין לא נחרבה. רב אשי אמר תירוץ אחר, היינו תרמוד, היינו תמוד, באמת תרמוד ותמוד זה עיר אחת, אלא שהיא לא חרבה לגמרי. כל אימת שמקצתה חריבה, היא כפול ליהודי מקפל, היא מכפילה את עצמה בחלק האחר, בחלק הבנוי. היא חריב מאי גיסה, אם נחרב חלק מהעיר מהצד הזה, הוטיב מאי גיסה, כמה ונבניתי מהצד האחר. והיא חריב מאי גיסה, או טיב מאי גיסה. אם נחרבת מהצד הקרוב, אז היא נבנית מהצד הרחוק. לכן, טוב אמר רב יהודה, שעם ישראל יעשו יום טוב כשתחרב כל העיר תרמוד. יתיב רב אמנונה קמי דאולה, ישב רב אמנונה לפני אולה, וכאבי בשמעתה, והיה מקשה קושיות לפניו. אמר אולה על רב אמנונה, מה גברה ומה גברה, אילב דארפן ימתי. מה גדול האיש הזה, ומה רב כוחו, לולי שעיר מגוריו הייתה ארפניה, שאין אנשיה מיוחסים. אומרת הגמרא איכסיף, התבייש רב אמנונה מדברי אולה. אמר לי, אומר לאולה, כסף גולגלת לאיך יהבת, לאיזה עיר אתה משלם כסף של מס הגולגולת? אמר לי, השיב לו רב אמנונה, לעיר פום נערה, שם אני משלם את המס. אמר לי, אולה, אם כך, אם כן, מפום נערה, אתה לא בן ארפניה נחשב, אלא אתה נחשב בן העיר פום נערה. שואלת הגמרא, מהי ארפניה, למה היא נקראת בשם הזה? אמר רבי זירא, ארפניה זה למעשה נוטריקון של אר שהכל פונין בו. שכל הפסולים שאינם מוצאים לישא אישה הולכים לשם, לפי שאנשי מקום זה אינם מיוחסים ומתחתנים עם הפסולים. במתנית התנה בברייתא נאמר, כל שאין מכיר משפחתו ושבטו, כל אדם שאין מכיר ויודע את ייחוס משפחתו, ומוצא שממנו בא, ולכן אין רוצים לעשיו אישה, אז הוא נפנה לשם והם מסכימים להתחתן עמו, כי הם אינם חוששים לפסולים. אמר רבא, וארפניה זו היא עמוקה ורעה יותר משאול, יותר מן הגיהינום. כי בשאול נאמר בספר הושע פרק י' ג' פסוק י' ד', מיד שאול אפדם ממוות אגלם. הרי שיש להם ליושבי השאול תקנה ועתיד הקדוש ברוך הוא לפדותם משם. ואילו פסול דידהו, הפסול של בני ארפניה, ליתלו תקנת. אין להם תקנה אלא לעולם יישארו בפסולם. ומפרשת הגמרא את סיבת פסולם של בני ארפניה. פסולי דה ארפניה אומרת הגמרא משום שהיא קרובה לעיר מישון, והיו מתערבים בפסולי דה מישון. ופסולי דה מישון זה משום שהיא קרובה לתרמוד, והיו מתערבים בפסולי דה תרמוד. ופסולי תרמוד עצמם פסולים משום עבדי שלמה, כפי שלמדנו לאל שהם היו עשירים ונשאו להם נשים מבנות ישראל והתיישבו שם וצאצאיהם נעשו ממזרים. והיינו דאמרי אינשי, זה המאמר השגור בפיהם של בני אדם, קבא רבא וקבא זוטה, איפה גדולה ואיפה קטנה, כלומר כל הפסולים, הקטנים והגדולים, כולם מגנדר ואזיל לשאול, מתגלגלים והולכים לשאול. ומסביר רשי בדיבור המתחיל גבה, שהוא גבוה יותר מתרמוד, שזה מקום הפסולים, לפי שלבני שאול יש תקנה ולפסולים אין תקנה. ואילו תוספת בדיבור המתחיל משאול אומר, ששאול זה בבל שלשם גלו כולם בין הקשרים ובין הפסולים, ומשם התגלגלו הפסולים לתרמוד. והוא מונע תנה בגמרא את הסדר שהלכו בו הפסולים, כמו קו ההולך ומתגלגל מכאן לכאן. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומשאול הם מתגלגלים לתרמוד, ומתרמוד הם מתגלגלים למישן, וממישן הם מתגלגלים לארפניה. וזה סיבת פסולם של בני העיר ארפניה. אדרן על ה-15 נשים, אדרן על ה-15 נשים, אדרן על ה-15 נשים בלי נדר. נחזור על הפרק הראשון של מסכת יבמות ששמו 15 נשים בלי נדר, ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השני של מסכת יבמות, פרק שתחילתו כאמור בסוף דף י' ז' עמוד א', פרק ששמו כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו. ועוד סיבה למה הולכים מיד מחיל אל חיל כשמסיימים פרק ומתחילים מיד פרק אחר, כשמסיימים מסכת מתחילים מיד מסכת אחרת, כשמסיימים שס מתחילים מיד שס חדש, מכיוון שהכלי קיבול שלנו כשהוא מתמלא בתורה הוא נעשה כלי קיבול עוד יותר טוב, כפי שהמדרש מביא משל שאין מידתו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. מידת בשר ודם, כשהכלי מתמלא אי אפשר להכניס ליותר לתוכו, אבל הקדוש ברוך הוא יצר בנו את הכלי הזה לקבל את התורה, ללמוד את התורה, וככל שאנחנו מתמלאים יותר מהתורה ככה כלי קיבול נעשה גדול יותר ויותר לקבל עוד ועוד תורה. לכן כשאנחנו מסיימים פרק ומלאים לכאורה בתורה, נעשה הכלי קיבול הזה מספיק גדול וקביל לקבל עוד תורה, ולכן אנחנו ניגשים מיד בסייעת הדשמיה ללמוד את הפרק השני ממסכת יבמות. שנינו בתחילת המסכת שאין אשת המת נופלת לאיבום לפני אחיו שנולד לאחר מיתתו. לפיכך אשת אח זה, שלא היה עם היבם בעולמו, אסורה עליו משום ערוות אשת אח שאין בה מצוות ייבום שהיא בקרת, וכן פותרת יף את צרתה וצרת צרתה מייבום וחליצה, כדין כל העריות שנשנו במשנה שפתחה את המסכת. אלא שבאותה נפילה שמהאח הראשון, אין מקום לפתור צרה, שהרי מלכתחילה אסורות עליו כל נשות אחיו, ופתורות ממנו מייבום וחליצה משום אשת אח שלא היה בעולמו. וכל הפטור של צרה באשת אח שלא היה בעולמו נאמרה רק בנפילה אחרת. מבארת המשנה שלפנינו שפותחת את הפרק השני ממסכת יבמות את המציאות הזו. וכך אומרת המשנה בדף י' ז' עמוד א', 9 שורות לפני סוף העמוד. כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו פותרת את צרתה? ונציין, אומר המאירי, שמשום שאשת אח שלא היה בעולמו אינה ממין שער תתווה והעריות, שהופיעו בתחילת המסכת, מבארת המשנה את עניינה בפני עצמה. הרי שהיו ראובן ושמעון שני אחים יחד בעולם, ונשא ראובן את שרה ושמעון נשא את רבקה. מת אחד מהם, מת ראובן בלא בנים, ונפלה שרה לאיבום לפני שמעון, וקודם שאיבמה נולד להם אח לראובן ושמעון בשם לוי. והוא מצא את שרה אשת ראובן אסורה עליו משום אשת אחיו שלא היה בעולמו. ואחר כך איבם שמעון האח השני את שרה אשת אחיו ראובן שמותרת לו, כי הרי הייתה להם לראובן ושמעון ישיבה אחת בעולם. ואחר כך מת שמעון בלא בנים ונופלות שרה ורבקה לפני לוי לאיבום. במקרה זה נאמר פטור צרה ושתיהן פטורות מאיבום ומחליצה. מדוע? שרה היבמה הראשונה שהתייבמה לשמעון יוצאה ונפטרת מדין איבום ללוי, משום שהיא אשת אחיו שלא היה בעולמו, שהרי אסורה עליו מחמת אישות ראובן שלא הותרה לו לאיבום מאחר שלא הייתה לו אמו ישיבה אחת בעולם, ורבקה אשת שמעון השנייה אסורה ללוי משום שהיא צרתה של שרה אשת אחיו שלא היה בעולמו. נצייר את המקרה הזה פעם נוספת. ראובן ושמעון אחים, ונשא ראובן את שרה ושמעון נשא את רבקה. מת ראובן בלא בנים ונפלה אשתו לפני שמעון לאיבום. נולד להם אח בשם לוי ומצא את שרה אשת ראובן אסורה עליו משום אשת אחיו שלא היה בעולמו. אחר כך איבם שמעון את שרה כדין, ומת גם שמעון בלא בנים ונפלו נשיו לפני לוי לאיבום. מי הם נשיו? אשתו שהייתה נשואה לו, ועוד אישה שהוא איבם על מנתו של ראובן. הרי שרה פטורה מחליצה ואיבום משום שהיא אסורה לוי משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, ואסורה עליו לעולם גם אחר שנתייבמה לשמעון. ורבקה נפטרת משום שהיא צרת ערווה. ואין זה אלא כשכנס שמעון קודם אותו את שרה אשת ראובן ביבום גמור מן התורה, שעל ידי כך נעשית רבקה אשתו השנייה, לצרתה של שרה אסורה עליו משום ערווה. אבל אם לא בא עליה, הוא לא ייבם אותה כדין תורה, אלא עשה במאמר בלבד, כלומר קידשה בקידושי כסף או שטר את אותה יבמה, ואחר כך מת שמעון, רבקה אשתו השנייה חולצת ללוי ולא מתייבמת לו, לפי שאין המאמר קונה ביבמה, אלא מדי רבנן, כי יבמה נקנית רק בביאת ייבום בלבד ולא בכסף ובשטר, וחכמים הם אלו שבאו ותקנו שתהיה נקנית בהם בכסף ובשטר, והם הקרויים קידושי מאמר בכל מקום, שכן הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בכסף זה, לכן קוראים לזה קידושי מאמר, שהיא מתקדשת לו באמירתו. ונציין שכל זה לשיטת בית הלל, אבל בית שמאי לקמן בדף חפתת עמוד א' סוברים שמאמר קונה ביבמה מן התורה. אם כן, למרות ששרה פטורה מחליצה ואיבום, משום שהיא אשת אחיו שלא היה בעולמו, מכל מקום רבקה חייבת בחליצה מלוי, משום שמדאורייתא היא אינה צרת ערווה, שהרי קידושי מאמר שקידש שמעון את שרה אינה מדאורייתא. אבל היא אינה מתייבמת לפי שנעשית צרת ערווה מדרבנן, על ידי המאמר שעשה בשרה ונאסרה עליו מדרבנן, בצרת ערוות אשת אח שלא היה בעולמו. רגע לפני שאנו מסיימים את המשנה, שוב נצייר את הציור הזה של הסבא מאמר ומת, שנייה חולצת ולא מתייבמת. ראובן ושמעון הם אחים. נשא ראובן את שרה ושמעון נשא את רבקה. מת ראובן בלא בנים, נפלה אשתו לפני שמעון לאיבום. זה המקרה הרגיל של איבום. אחר כך נולד להם לראובן ושמעון אח בשם לוי, והוא מצא את שרה אשת ראובן אסורה עליו משום אשת אחיו שלא היה בעולמו. אחר כך עשה שמעון בשרה מאמר, דהיינו קידושי יבמה מדי רבנן, אבל לא ייבם אותה עדיין. ומת שמעון בלא בנים ונפלו נשב לפני לוי לאיבום. הרי אף על פי ששרה פטורה מחליצה ואיבום משום שהייתה אשת אחיו שלא היה בעולמו, מכל מקום רבקה צרתה חולצת, לפי שמדאורייתא היא לא נחשבת לצרת ערווה, שהרי קידושי מאמר שקידש שמעון את שרה, אינה מדאורייתא אלא רק מדי רבנן. מצד שני היא לא מתייבמת משום שהיא צרת ערווה מדי רבנן. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בתחילת הפרק השני ממסכת יבמות בדף י"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה שלוש שורות לפני סוף דף י"ז עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, יש שגורסים במשנתנו, הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, והשנייה משום צרתה. ויש שגורסים, השנייה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, והראשונה משום צרתה. אומר רב נחמן, מן דתני, מי שקורא ראשונה לשרה שנפלה לפני לוי שתי פעמים, לא משתבש, הוא לא טועה, וגם מן דתני שנייה קורא לשרה שנייה ולרבקה הוא קורא ראשונה, גם הוא בגרסתו לא משתבש, אינו טועה, כי שתי הגרסאות עולות בקנה אחד. ומפרש רב נחמן את דבריו, מן דתני ראשונה, מי שקורא לשרה ראשונה לא משתבש, הוא לא טועה, משום דמאי ראשונה, ראשונה לנפילה, שהרי שרה נפלה ראשונה לפני לוי לאיבום לאחר מיטת ראובן, ואילו רבקה נפלה לפניו רק במיטת שמעון. ומן דתני, מי שקורא לשרה שנייה גם הוא לא משתבש, הוא לא טועה, משום שמאי שנייה, מה הכוונה שנייה? שנייה לנישואין אצל שמעון, שהרי כבר היה נשוי לרבקה לפני שהוא ייבם את שרה. שואלת הגמרא, ואנחנו בדף י"ז עמוד ב', וכי מי לא עסקינן, האם אנו לא עסקים גם באופן שקודם ייבם שמעון את שרה ורק אחר כך כנס את רבקה? ואם כן, אף אם הוא מכנה אותן על פי סדר נישואין, עדיין אין סיבה שדווקא שרה תיקרא שנייה. מתרצת הגמרא, אלא מהי שנייה? שנייה בנישואין, שנישאה פעמיים, וזוהי שרה שקודם נישאה לראובן בעלה, ואחר כך היא נישאה לשמעון שאיבמה. ומעכשיו שוב אפשר לפרש שנייה בנפילה, כי היא נפלה פעמיים, גם מבעלה הראשון וגם מבעלה השני. חוזרת הגמרא לברר את עיקר דין משנתנו, ומבררת הגמרא, אשת אחיו שלא היה בעולמו, איך הכתיבה? איפה כתוב בתורה שהיא אסורה באיבום? שואל תוספות, בדיבור המתחיל, אשת אחיו שלא היה בעולמו, איך הכתיבה? הרי הדין הזה מחויב משום דרכי נועם, שאם בשעת מיטת הבעל לא היה לה למי ליפול לאיבום, זה לא מדרכי נועם להזקיקה לאיבום לאחר מכן כשנולד היבם. ומטעם זה הרי הגמרא לקמן בדף פ"ז עמוד ב' פותרת את אשת מי שהיו לו בנים בשעת מיטתו ואחר כך מתו. תרצים התוספות שצריך את הדרשה שתביא הגמרא, לפותרה מאיבום לאופן שכבר הייתה אמו של בעלה מעוברת בשעת מיטתו, שלולי המיעוט שתביא עכשיו הגמרא, זה נחשב כן לדרכי נועם לחייב את אשתו להמתין עד שתלת חמותה, ואם היא תלת זכר היא תתייבם לו. לכן צריכה הגמרא להביא את הראיה מן הפסוק. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא ששואלת אשת אחיו שלא היה בעולמו, איפה זה כתוב בתורה שהיא אסורה באיבום לאותו אח שנולד אחרי שבעלה נפטר. מבארת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, למדנו זאת ממה שאמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק חפי פסוק ה', כי ישבו אחים יחדיו. מהמילה יחדיו דורשים שאין איבום אלא באחים שהייתה להם ישיבה אחת בעולם, פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו. דהיינו שהוא מת קודם שנולד אחיו, וממילא הם לא היו יחד בעולם. האח שנולד לא מייבם אותה. ועוד דרשו את המילה יחדיו מלשון ייחוד, ללמדנו שאין איבום אלא באחים מן האב, שהם מיוחדים בנחלה, שהם ראויים לירש זה את זה. פרט לאחיו מן האם, שאינו מייבם את אחיו כשם שאינו ראוי ליורשו. מקור אחר מביאה הגמרא, מקור נוסף לדין, שאיבום הוא רק באח מן האב. רבא אמר מקור הדין שאיבום אינו אלא באחין מן האב. יאליף, זה לומדים זאת מגזרה שווה, אחווה אחווה מבני יעקב. נאמר כאן כי ישבו אחים, ונאמר שם בספר בראשית פרק מבית פסוק למדבית, 12 אנחנו אחים בני אבינו. כך מצטט רשי את הפסוק בדיבור המתחיל אחווה, אבל אומר הארוך לנר שמדברי הגמרא בהמשך נראה שהכוונה לפסוק י' ג' בספר בראשית שם, 12 עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד. אם כן, נאמר כאן כי ישבו אחים, ונאמר שם 12 עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד. מה להלן בבני יעקב, אחים מן האב היו ולא מן האם? אף כאן באיבום דווקא אחים מן האב מייבמים ולא מן האם. שואלת הגמרא, ולילה ונלמד דין איבום בגזירה שווה אחווה אחווה מעריות, שהרי בפרשת עריות בספר ויקרא פרק חי פסוק תזיין נאמר, ערוות אשת אחיך לא תגלה, ובפסוק הזה נכללות בין אשת אח מהאב ובין אשת אח מן האם. אם כן, נלמד משם גם לאיבום, שבין אח מהאב ובין אח מן האם מייבמים. מתרצת הגמרא, דנים אחים שנאמר באיבום מאחים שנאמרו בבני יעקב, ואין דנים אחים מהמילה אחיך האמור בפרשת העריות בפרשת אחרי מות. שואלת הגמרא, מהי נפקא מינה? מדוע שינוי לשון קל כזה מעכב לימוד של גזירה שווה? אם משמעות המילים היא שווה, אז בגלל שכתוב אחיך במקום אחים, כבר אתה לא לומד גזירה שווה? והתנא דבי רבי ישמעאל, והראשונה התנא מביתו, או מבית מדרשו של רבי ישמעאל, במסכת בבא בתרא, דף קופיות עמוד ב', וזה יופיע גם לכמן בדף חב ב' עמוד א', הוא דן לגבי נגעי בתים. אחרי השבוע הראשון של הסגר הבית, נאמר בספר ויקרא פרק י' ד' פסוק למתת, ושב הכהן, ולאחר שלא פסע הנגע בשבוע הראשון והוסגר לשבעה ימים שינית, נאמר שם בפרק י' ד' פסוק מ' ד' ובא הכהן. יש לדרוש בגזירה שווה, שב ובא, שדיניהם שווים, שכשם שאם פסע הנגע לאחר שבוע ראשון הוא לא נוטץ את הבית אלא חולץ את האבנים, ומקציע את סביבותיהן ותחת הבית ומסגירו שוב, הוא הדין בנגע שלא פסע בסוף השבוע הראשון, אלא בסוף השבוע השני. למה ניתן ללמוד גזירה שווה בין המילים ובא ושב? מסביר התנא דבי רבי ישמעאל, זוהי שיבה, זוהי ביאה, משמעות אחת להם. ואם כן, רואים שניתן ללמוד גזירה שווה גם ממילים שהן לא ממש שוות. אם כן, חוזרת השאלה, גם גזירה שווה של בין המילה אחים לבין המילה אחיך, שייך לגזור גזירה שווה למרות שהמילים לא שוות. ואם כן, שוב נגיע למסקנה שניתן לייבם גם אח מן האם. מתרצת הגמרא, אני מילי, באמת אתה צודק שאפשר ללמוד בגזירה שווה גם משתי מילים שונות, אם משמעותם שווה, אין זה אלא איך דלק עמיד דדמילי. אין לנו מילה דומה לגמרי שאפשר ללמוד ממנה על הנידון שלפנינו. אז אכן לומדים גם מילים שונות, ושב ובא, שב הכהן ובא הכהן. אבל איך דאיק עמילי דדמילי? מקום שיש לנו מילה דומה לגמרי, מדדה מילי אלפינן, שיש לנו שתי אפשרויות, או ללמוד ממילה דומה לחלוטין, או ממילה שהיא כמעט דומה, אנחנו מעדיפים ללמוד מהמילה דומה לגמרי, ולא מהמילה דומה רק במשמעותה. לכן במקרה שלנו עדיף ללמוד אחים האמור באיבום, בגזירה שווה מאחים האמור בבני יעקב, מאשר ללומדו מהמילה אחיך האמור בעריות, וכך להגיע למסקנה שמצוות איבום זה רק באחים מן האב. מקשה הגמרא ולילף נלמד דיבום בגזרה שווה אחווה אחווה מאחים האמור בדברי אברהם ללוט. נכתיב בספר בראשית פרק י"ג פסוק ח' ויאמר אברהם ללוט אל נתאים מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך כי אנשים אחים אנחנו. ואם כן ייבם אדם גם את אשת אחי אביו שהרי לוט היה בן אחיו של אברהם והכתוב קורא להם אחים. מתרצת הגמרא מסתברא מסתבר שמאחים האמור בבני יעקב אבל למילף יש ללמוד גזירה שווה לאחים האמור ביבום ולא מאחים האמורים בלוט. משום דמפני אחים שאמורים בבני יעקב המילה הזו מיותרת. מדאבל אלה מכתב יכל הכתוב לכתוב 12 עבדיך בני אבינו וכתיב אחים והוא מוסיף את המילה אחים בני אבינו שמאמינה להפנויי. סימן שהתורה בא לייתר את המילה אחים כדי לדרוש ממנה גזירה שווה. ועכשיו מפרשת הגמרא ששתי הדרשות האמורות נצרכות זו לזו. ויצטריך למכתב אחים, ויצטריך למכתב יחדיו. משום דאי כתב רחמנה אחים, אם התורה הייתה כותבת רק אחים בלבד, עדיין לא הייתה מוכרחת הגזירה שווה מבני יעקב. למה? אבא אמינה הייתי חושב לילף ללמוד דיבום בגזירה שווה, אחווה אחווה מילות, ואז לרבות באיבום גם את בן האח. וכי תאימה אם תרצה לדחות שאין ללמוד משם מילות, משום דלא מפני, כי המילה אחים שם לא מיותרת לדרשה, אני אענה לך על זה, לאי, זה לא כך, אלא באמת אפנויי, מפני. המילה אחים שאמורה אצל אברהם ולוט היא גם כן פנויה. למה? מדאבל אלה מכתב, התורה יכלה לכתוב אנשים רעים, מלשון חברים, וכתיב אנשים אחים. שמה מינה לאפנויי, סימן שכתבה התורה במפורש את המילה אחים, כדי לייתר את המילה הזו לגזירה שווה. לכן כתב רחמנה באיבום את המילה יחדיו כדי ללמד שאין איבום אלא באחים מן האב שכאמור מיוחדים בנחלה ונוחלים יחד אותה ירושה. מה שאין כן בבן אחיו שלא חולק איתו אותה ירושה הוא לא שייך בדין איבום. וכמו כן היא כתב רחמנה יחדיו, אם התורה הייתה כותבת רק את המילה יחדיו ואמין הייתי חושב שאין איבום אלא באחים דמייחדי באבא ובאמא שמיוחדים בכך שהם גם מאב אחד וגם מאם אחת. על כן צריכה את הגזירה שווה אחים אחים מבני יעקב ללמדנו, שדי בכך שיהיו אחים מן האב בלבד כבני יעקב, שהיו מכמה אמהות. שואלת הגמרא, והא, אף לולי הגזירה שווה, מאיך התייתי, מניין היה לנו לומר, שאח האמור באיבום, אינו אח גם מאב וגם מהם, והרי איבום בנחלה תלה רחמנה. התורה תלתה את האיבום בנחלה, כמו שנאמר, ביבם, בספר דברים פרק חפי פסוק וב, יקום על שם אחיו. ולכמן בדף חב דלת עמוד א' תאמר הגמרא שהיבם קם תחת אחיו לעניין נחלה והוא יורש לבדו את כל נכסיו ואין אחיו חולקים עמו בנחלתו. והרי נחלה אינה אלא מאחים מן האב היורשים זה את זה ולא באחים מן ההמי. ואם כן מאיך התייתי, מה פתאום היה עולה בדעתנו לומר שהיבם צריך להיות גם אחיו מן ההם? אם כן מדוע צריך גזירה שווה? מתרצת הגמרא, איצטריך צריך את הגזירה שווה. סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר, הועיל וכל דין איבום חידושו, דהרי כמישטרי אותר איסור ערווה של אשת אח גבי, אימה אולי נאמר שלא חידשה התורה את החידוש הזה, אלא עד דמייחדי שהאחים מיוחדים גם באבא אחד וגם באמא אחת, רק אז הוא מייבם את אשת אחיו המת, צריכה, לכן צריך את הגזירה שווה להשמיענו שדי באחים מן האב בלבד כדי לקיים מצוות איבום. כעת במרכז דף י"ז עמוד ב' 19 שורות לפני סוף הדף, באה הגמרא לדון בדין של שומרת יבם. בסוגיה שלפנינו נחלקו האמוראים בדין הזיקה. האם זיקת האיבום היא כאישות ומחמתה נחשבת היבמה כאישת היבם לכמה דברים או לא? יש מחלוקת הנעים לקמן בדף מ"א עמוד א' בעניין הזה, כי שנינו שם, שהיו ראובן שמעון ולוי אחים, רחל ולאה אחיות, נשא לוי את רחל, ואחר כך מת בלא בנים ונפלה רחל לפני ראובן ושמעון לאיבום. קידש ראובן את לאה אחותה, ובכך נאסרה עליו רחל משום אחות אישה, והיא אינה יכולה להתייבם אלא לשמעון. אז לדברי רב יהודה בן בתירא שסובר שיש זיקה, הרי ראובן אסור מדרבנן בלאה ארוסתו משום זיקת האיבום שיש לו על רחל והרי כאחות אשתו. ורק לאחר שייבם שמעון את רחל, תיפקע זיקת ראובן ממנה, ויהיה מותר בלאה אחותה. ולמרות שלא נזכר בדברי המשנה חולק בדבר, מכל מקום, ממה שאמר שמואל על החקר רבי יהודה בן בתאירה, משמע שיש תנאים החולקים עליו בדין הזה. וכן החלקו תנאים במשנה במסכת נדרים דף עין דלת עמוד א', לעניין הפרת נדרי היבמה. שנינו שם שומרת יבם, שהיא ממתנת בין ליבם אחד, בין לשני יבמים. רבי אליעזר אומר, יפר את נדריה. ורבי יהושע אומר, אם ישנו יבם אחד בלבד יפר, ואם הם שניים אינם מפרים. ורבי עקיבא אומר, בין ביבם אחד, בין בשני יבמים, אינו מפר, ולשיטתו אין זיקה, ואין היבמה נחשבת ככנוסתו, וגם לא כארוסתו. אם כן, לפני שאנחנו ניגשים לדברי הגמרא, נצייר שוב את הציור של שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה. ראובן, שמעון ולוי הם אחים, ורחל ולאה הם אחיות. ונשא לוי את רחל, ומת לוי בלא בנים, ונפלה רחל לפני ראובן ושמעון לאיבום. קידש ראובן את לאה, ובכך נאסרה עליו רחל משום אחות אישה, ואינה יכולה להתייבם עכשיו רק לשמעון. הרי לשיטת רבי יהודה בן בתאירה שסובר שיש זיקה, זיקת האיבום שהייתה לראובן על רחל, אוסרת עליו את לאה אחותה. ואפילו שרחל זקוקתו גם לשמעון, חמורה הזיקה להיחשב כקידושין לכל האחים לעניין איסור קרובות. ומשום כך צריך להמתין מלקנוס את לאה ארוסתו, עד שייבם שמעון את רחל ותפקע ממנה זיקת האיבום. רבנן שחולקים על רבי יהודה בן בתאירה סוברים, אין זיקת איבום חמורה לאסור את הקרובות, ומותר לראובן לקנוס את לאה מיד. אם כן, אומרת הגמרא, אמר רב הונא, אמר רב, שומרת יבם, שממתינה ליבם שייבם אותה, וקוראים לה שומרת יבם כי זה מלשון של הפסוק, ואביו שמר את הדבר, אביו יעקב המתין לראות מה יצא מחלום יוסף. אם כן, שומרת יבם, ראובן ושמעון אחים, ונשא שמעון את שרה בת רבקה, ומת שמעון בלא בנים, ונפלה שרה לפני ראובן לאיבום. כאמור, היא נקראת שומרת יבם משום ששומרת וממתינה שראובן ייבם אותה. שומרת יבם שמתה שרה קודם שהתייבמה או נחלצה, הדין הוא שראובן מותר ברבקה אימה. ולמרות שאסור אדם באם אשתו אף לאחר מיתת אשתו, אין היבמה נחשבת מחמת זיקתה כארוסתו לאסור עליו את קרובותיה. נצייר את הציור. ראובן ושמעון אחים, ונשא שמעון את רבקה בת שרה. מת שמעון בלא בנים, ונפלה רבקה לפני ראובן לאיבום. כעת היא נחשבת שומרת יבם, כי היא מצפה וממתינה לו לאיבום. ואז מתה רבקה, אותה זו שהמתינה לאיבום. הרי ראובן מותר לישא את שרה, אמה של רבקה שומרת היבם שלו, לפי שאין זיקת האיבום חשובה כקידושין, ולכן אין שרה חשובה כחמותו. אבל אם לא הייתה מתה רבקה, ודאי אסור היה לו לישא את שרה, משום שאם היה נושא אותה, תיעשה רבקה עליו משום בת אשתו ותתבטל בכך מצוות איבום. שואלת הגמרא, ואלו ממה שהתיר רב את אימה ליבם? אלמא כסבר, הוא סובר שאין זיקה. ואם כן, לימה רב שיומר רב הלכה כדברי האומר אין זיקה, שאילו חכמים שחולקים על רב יהודה בן בתאירה, שהבאנו את מחלוקתם בהקדמה לסוגיה הזו, וחכמים הללו מתירים לו את ארוסתו שיחות איבמתו, וממילא, אם יומר רב שהלכה כדברי חכמים הללו, השתמע הדין האמור. למה הוא צריך רב לפרוט את הדין הזה? מספיק שהיה אומר שהלכה כדברי חכמים שחולקים על רב יהודה בן בתאירה. מתרצת הגמרא, היה ואמר, אחי, אם רב היה אומר כך שההלכה היא שאין זיקה, הווה אמין הייתי חושב אני מילי בתרי, בשני יבמים. כמו במחלוקת של רבי יהודה בן בתאירה וחכמים, שאם נפלה יבמה לפני שני אחים או יותר, מאחר ואין ידוע למי מהם תזדקק לבסוף, אין נחשבת הזיקה לאסור את קרובותיה לאף אחד מהם. אבל בחד, כאשר היא נופלת לאיבום לפני אח אחד בלבד שישנו, מאחר ואינה נזקקת אלא לא בלבד, יש זיקה, והרי היא נחשבת כאשתו לעניין איסור קרובותיה. לכן מפרש רב את דברה ואמר שאפילו אם נפלה היבמה לפני יבם אחד בלבד, יש לה אח של בעלה נפטר רק אח אחד, אם היא מתה קודם היבום, הרי אותו אח שאמור היה לייבם אותה, מותר באימה של אותה יבמה שנפטרה. שוב שואלת הגמרא, ולימה שיאמר רב הלכה כדברי האומר אין זיקה אפילו באח אחד, וזוהי שיטת רבי עקיבא, שאין היבם מפר את נדריה, לא ביבם אחד ולא בשניים, כפי שהזכרנו בהקדמה לסוגיה. מתרצת הגמרא, אי אמר אחי, אם רב היה אומר כך, אבי אמינה הייתי חושב לומר שאפילו מחיים של היבמה הוא מותר באימה, דהיינו, כאשר היבמה ממתינה שהיבם ייבם אותה, והיא נשארה בחיים ולא נפטרה, יהיה היבם מותר באימא שלה, אף קודם שנחלצה על ידי אחיו. כמה שמלן משמיע לנו רב שלאחר מיטה של היבמה, אם היבמה נפטרה אין, אז מותר אותו יבם שלא הספיק ליבם באימא של היבמה שנפטרה, משום שאין זיקה, אבל מחיים, אם היבמה בחיים ועדיין לא עברה חליצה לידי אחד האחים, לא, הוא לא הותר באימא, לפי שבכך שהוא נושא את אימא, הרי הוא עושה את יבמתו עליו, ערוות בת אשתו, ופותרה מייבום ומחליצה. ואסור לעשות זאת משום דאסור לבטל מצוות יבמין. נצייר את הציור. אנחנו כל פעם מציירים את הציור פעם נוספת כדי להקל. הציור היה כך, ראובן ושמעון היו אחים, ונשא שמעון את רבקה בת שרה. מת שמעון בלא בנים, ונפלה רבקה לפני ראובן לייבום. אם נישא ראובן את שרה, אמא של רבקה, שומרת היבם שלו, הרי תאסר עליו רבקה בנישואין אילו משום בת אשתו, ותיפטר בכך מחליצה ואיבום, כדין תתווה והריות שפטורות מחליצה ואיבום האמורות במשנה שפתחה את המסכת. ונמצא שביטל את מצוות איבום שהייתה עליו במיטת שמעון. לכן נקט רב שומרת יבם שמתה, כדי להדגיש שדווקא היא מתה הוא מותר באימה של זו שמתה, אבל מחיים הוא אסור באימה, משום שאסור לבטל מצוות יבמין. מקשה הגמרא, אתנן, שנינו במשנה לקמן בדף ממתת עמוד א', איבמתו שמתה מותר באחותה. משמע מזה, באחותה אין, הרי הוא מותר, משום שאף באחות אשתו הוא מותר לאחר שמתה אשתו, אבל באימה, לא, הוא אסור. כשם שלאחר מיטת אשתו הוא אסור באימה, הרי לנו שיש זיקה לאסור עליו את קרובות זקוקתו, וקשה על רבה. שוב נצייר את הציור של שאלת הגמרא, ראובן ושמעון אחים, ורחל ולאה אחיות בנות שרה. ונשא שמעון את רחל, מת שמעון בלא בנים, ונפלה רחל לפני ראובן לייבום, ומתה רחל לבנתו של ראובן. אז ראובן מותר לישא את לאה אחותה, שהרי אפילו אשתו שמתה, בציור רגיל שהיו זוג שאשתו של הבעל מתה, הוא מותר לשאת את אחותה. משמע מזה שאסור לישא את שרה אימה, לפי שזיקת הייבום נחשבת כקידושין לאסור את הקרובות, קשה על רב. מתרצת הגמרא, הוא הדין דלאחר שמתה יבמה, הרי מותר אפילו באימה, כמו שאמר רב. מה שנקטה המשנה לקמן בדף ממתת, שהוא מותר באחותה ולא באימה, משום דאי דדתן הרישה, מתוך שברישה של המשנה נאמר אשתו שמתה מותר באחותה, ושם זה דווקא אחותה אין, אותו בעל אלמן מותר לשאת את אחות אשתו, אבל אימה לא, ודאי שאסור לו לשאת את אימה של אשתו המתה, משום דאביה לה איסורה דאורייתא, חמותו אסורה עליו באיסור דאורייתא גם לאחר מיטת אשתו, מתוך ששנה התנא ברישה את הדוגמה הזו, תנא נמי בסיפה, הוא שנה גם בסיפה בלשון הזו, שיבמתו שמתה מותר באחותה, אבל באמת בסיפה, כשיבמתו מתה, קודם שהוא ייבם אותה, הוא לא רק מותר באחותה, אלא הוא הדין שהוא מותר גם באמא. והגמרא מביאה את השיטה הסוברת שיש זיקה. ורב יהודה אמר, שומרת יבם שמתה, אסור היבם באמא. שואלת הגמרא, אלמה כסבר, סימן שרב יהודה סובר שיש זיקה, יש קשר בין היבם שעדיין לא ייבם לבין היבמה שממתינה לייבומו, ולכן היבמה נחשבת ככנוסה לו, ומשום כן היא אוסרת עליו את אימה אף לאחר מיטתה, גם אם היבמה תמות קודם שהיא תתייבם, אסור לאותו יבם שלא ייבם לשאת את אימה של היבמה שמתה. כן, שואלת הגמרא, לימה הלכה כדברי האומר יש זיקה? למה רב יהודה לא אומר פשוט, הלכה כדברי האומר יש זיקה, וממילא ישתמע הדין האמור? למה הוא צריך לפרוט ולפרט את הדין? מתרצת הגמרא, היה ואמר אחי, אם רב יהודה היה אומר כך, רק שההלכה כדברה אומר יש זיקה, אבי אמינא הייתי חושב, אני מילי בחד יבם, כאשר היא נופלת לייבום, ויש לנפטר אח אחד, אבל בתרי, כשיש יותר מאשר אח אחד, אין זיקה, משום שמאחר ולא ידוע למי מהם תזדקק לבסוף, הזיקה לא חשובה כאישות לאסור עליהם את קרובותיה. לכן לא תלה רב יהודה את דינו בדברי האומר יש זיקה, אלא הוא אסר את היבם באימה, בין כשמדובר באח אחד שאמור ליוון, ובין במדובר שיש שני אחים חיים לאותו האח שנפטר, ולא ידוע למי תזדקק. בכל מקרה עושה רב יהודה את היוון באימה. דוחה הגמרא ואומרת, אף אם היה רב יהודה אומר הלכה כדברי האומר יש זיקה, היה משתמע מכך גם לשני יבמים. שרי כי פליגי כאשר חולקים במשנה לקמן רב יהודה בן בתירא וחכמים בזיקה, בתרי יבמים פליגי. הם חולקים בשני יבמים, כשאח הנפטר השאיר שני אחים חיים, ורב יהודה בן בתירא אומר יש זיקה, גם בשני אחים אמר את דינו. שהרי הוא אמר, אומרים לו לזה שקידש את אחות זקוקתו, אמתן עד שיעשה אחיך מעשה, כלומר, עד שייבם או יחלוץ האח השני, ואז תהיה מותר בארוסתך. מדרצת הגמרא, אלא היא אמר אחי, אומרת הגמרא הסבר אחר, אם רב יהודה רק היה אומר, הלכה כדברי האומר יש זיקה, אבי אמין הייתי חושב דווקא מחיים של היבמה, דווקא כשהיבמה בחיים, יש בה זיקה האוסרת את קרובותיה על היבם. אבל לאחר המיטה, אם היבמה מתה, פקעה לה הזיקה, פקעה הזיקה בינה לבין היבם, ואינה כאשתו ממש האוסרת עליו את קרובותיה, אף לאחר מיטתה, כמה שמלן משמיע לנו רב יהודה, דזיקה בכדי לא פקעה, זיקה בחינם, זיקה בלא ייבום או חליצה, אינה פוקעת גם לא לאחר מיטתה, ועדיין נמשכת זיקתה אליו, לאסור את קרובותיה. ומביאה הגמרא הוכחה, לדברי רב יהודה, ממשנה, לאם המסייע לי יש להוכיח כדברי רב יהודה מהמשנה ששנינו לקמן בדף ממתת עמוד א', נאמר שם, אבמתו שמתה מותר באחותה. משמע מזה, באחותה אין. הרי הוא מותר משום שהוא מותר אף באחות אשתו לאחר שמתה אשתו, אבל באמא לא. באמא הוא אסור, כשם שלאחר מיטת אשתו הוא אסור באמא שלה. הרי לנו שיש זיקה לאסור עליו את קרובות זקוקתו כדברי רב יהודה. דוחה הגמרא מהמשנה הזו אין ראיה לדבריו של רב יהודה, משום שייתכן שהוא הדין שלאחר שמתה היבמה הוא מותר אפילו באימה. מה שנקטה המשנה אחותה ולא אימה, זה משום דאיידי דתנא רישא, היות ונאמר ברישא של אותה משנה, אשתו שמתה, זוג רגיל שאשתו מתה מותר באחותה, ושם דווקא באחותה הוא מותר אבל באימה לא, ודאי שאסור הוא באימה גם לאחר מות אשתו, דאביה לה, היא נחשבת לחמותו הגמורה, אסורה עליו באיסור דאורייתא, גם לאחר מיטת אשתו. לכן תננה מסייפה, לכן הוא שנה בסייפה גם את הלשון הזו, מתה יבמתו מותר באחותה, אבל בהחלט ייתכן שאחרי שמתה יבמתו קודם שהוא ייבם אותה, הוא מותר גם באימא. ומביאה הגמרא קושיה על רב יהודה מהמשנה שלנו. מיטיב רבונה ברכיה על רב יהודה שנינו במשנתנו, שפתחה את הפרק השני במסכת יבמות, ראובן ושמעון שני אחים שהיו יחד בעולם, ונשא ראובן את שרה, ושמעון נשא את רבקה, ומת ראובן בלא בנים, נפלה שרה לפני שמעון לאיבום, ואחר כך נולד לראובן ושמעון אח שלישי בשם לוי. והסבא שמעון בשרה מאמר, דהיינו קידושין מדרבנן, ועדיין לא כנס אותה, עדיין לא ייבם אותה מדאורייתא. ואחר כך מת שמעון. רבקה, אשתו השנייה, חולצת ללוי, לפי שאין המאמר קונה קניין גמור להחשיבה לגמרי כצרת ערוות אשת אח שלא היה בעולמו, אבל היא לא מתייבמת משום שהמאמר קונה במקצת, והיא נחשבת לצרת ערווה במקצת. מסיק רבונה את הקושייה שלו, טעמה דשרה אוסרת את רבקה ללוי לאיבום, זה משום דכבר עבד במאמר, שמעון הסבא, מאמר הסבא קידושים מדי רבנן, ועל כן נחשבת רבקה לצרת ערוות אי שטח שלא היה בעולמו. היי לא עבד במאמר, אם שמעון לא עשה במאמר, רבקה אשתו השנייה, נמי אבום אמי אבמה ללוי, היא יכולה להתייבם ללוי, שהרי אינה צרתה של שרה אסורה עליו משום ערווה. והיא אמרת אם אתה רב יהודה אומר, יש זיקה, הרי גם בלא המאמר נחשבת שרה ככנוסה לשמעון מחמת הזיקה אליו, וממילא, אביה לה, רבקה נחשבת צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו בזיקה הזו, ויש לה להיאסר ללוי באיבום משום צרת ערווה. תרצת הגמרא אמר רבה, הוא הדין דאף על גב דלא עבד בה, גם אם לא עשה בה שמעון מאמר בשרה, לא קנה אותה בקידושי כסף או שטר מדי רבנן, גם כן רבקה אשתו השנייה מחלץ חלצה, נחלצת ללוי, אבל יבום אלו מייבמה לו, היא לא מתייבמת לו משום שהיא צרת ערווה על ידי זיקת שרה. עד הקטן עם השנאמר במשנתנו שעשה בה השני מאמר, להפוקי מבית שמי, וזה להוציא מדעתם של בית שמי. דאמרי שהם אומרים מאמר קונה ביבמה, קניין גמור. והרי נעשית כאשתו מן התורה, ולשיטתם נעשית רבקה כצרת ערווה גמורה על ידי המאמר בשרה ופטורה אף מן החליצה. כמה שמלן משמיע לנו משנתנו שלא כך הוא, אלא מאמר אינו קונה קניין גמור, כי אנחנו פוסקים כמו בית הלל, ורק להחמיר ולאוסרה ביבום נחשבת רבקה כצרת שרה על ידי המאמר הזה, אבל לא להקל עליה ולפותרה מן החליצה. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף י' ז' ממסכת יבמות. שאלה ראשונה, של מי הפסול גדול יותר, של מיישן או תרמוד, וזאת על פי דברי התוספות? שאלה שנייה, מאיכן לומדים שבנך בא מן הנוכרית אינו קרוי בנך? שאלה שלישית, במה הרפניה גרועה יותר מהשאול? שאלה רביעית, מאיכן לומדים איסור אשת אחיו שלא היה בעולמו? שאלה חמישית, אילו היו לומדים אחווה מילות, מי היה המייבם? והשאלה האחרונה, מדוע אפשר למעט אחיו שלא היה בעולמו משום דרכי נועם? והתשובה נמצאת בתוספות שהזכרנו. מוריי ורבותיי, אנו חותמים כעת את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי זך בתשרי תשע"ה, סיימנו בסייעת הדשמיה, את דף י"ז ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, כוח בתשרי תשע"ה, עם דף חי ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חורף בריא ופורה, מלא בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.